התחלנו פעם שעברה ללמוד את המאמר הזה של הרב, שהוא מופיע דרך אגב, המאמר הזה מופיע ב... יש אגדה של פסח של גאולת ראייה, אז זה המבוא לאגדה של פסח, ומופיע המאמר הזה מופיע שם. נקרא את הדברים אחר. הקשר נאמר בין חירות ובין ביאור חמץ, זה הנושא של המאמר, ובכלל, מה זה חירות? המושג חירות, צריך בירור, צריך לימוד, ולמה זה קשור לנושא הזה שנקרא בירור חמץ? מה זה החמץ? זה הנושא של המאמר. חירותנו בבירור חמץ. יש לכם את זה לפניכם? בבקשה. אלה השניים מסמנים לנו את חג הגאולה. חג הפסח. זמן חירותנו. יש זמן מתן תורתנו, זמן שמחתנו, יש זמן שנקרא זמן חירותנו, זמן החירות. נתנו מעבדות לחירות. אני רוצה קצת להזכיר את הרעיון, הרעיון העיקרי של פסח, והנושא זה היציאה של עם ישראל מעבדות לחירות. זה הרעיון העיקרי. העבדות, צריך להבין, במצרים הייתה עבדות כפולה, הייתה עבדות לפרעה. היינו עבדים, אולי היינו חופשיים מבחינה לאומית, משעובדים לפרעה. אבל לא פחות מזה, העבדות הייתה שהיינו במ"ט שערי טומאה. זאת אומרת, המציאות המוסרית, האישית, של כל יהודי ויהודי הייתה עם משועבד ליצרים שלו, לתאוות שלו, לצד האפל שבו, הצד הבהמי שלו, הצד החייתי שבו. ויחסי האנוש שהיו בתוך עם ישראל היו מאוד גרועים. ככה עד שרש"י אומר, כשמשה רבנו רואה איש יהודי מכה יהודי, ואחר כך מלשינים עליו על משה רבנו שהוא הרג את הנוצרי, אז הוא אומר, משה רבנו אומר לעצמו, אומר, הם לא רואים להיגאל בכלל. אם זה המצב, הרי זה לא פרט. המצב המוסרי, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, בענייני ארץ, מצרים זאת ארץ טמאה מאוד, מנתת שערי טומאה, ארץ של זימה, ארץ של... ארץ קשה ביותר, כן? דיברנו על מצרים בלשון מצרים, מצר. צרות, כן, זה הארץ הזאת. השיבור כאן היה כפול. לא רק שהיינו משובדים לפרעה מבחינה הזאת שהוא שלט עלינו והבין אותנו וכל זה, אלא גם אנחנו היינו משובדים לאותם חלקים. לאותם חלקים אפלים שבתוכנו, דהיינו לחושות שלנו. ליצרים ולתאוות. במציאות כזאת, כלומר, של שיעבוד כפול כזה, משה רבנו מסתפק, יש לו ספק, אם בכלל ראויים לצאת מעבדות לחירות. לפעמים אדם נמצא במציאות כזאת קשה, שאומר, לא מגיע לצאת בכלל ממצרים, לא מגיע, כמו שאומר רש"י, לא מגיע להם, דילטוריה ביניהם, הם מלשינים ביניהם, ספרי לשון הרע ביניהם, מצב כזה, אז לא, למה שיצאו ממצרים? שיהיו בעונש, נאמר ככה. זה היה המציאות של מצרים. אבל באמת, כשמשה רבנו, בסנה, כשהוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הולך לישראל, תוציא אותם, תגיע להם שאתה רוצה להוציא אותם ממצרים, אז משה רבנו מנהל דיאלוג כביכול עם הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני אבוא ואני אגיד להם לצאת מצרים, ישאלו אותי שאלה פשוטה, מי שלח אותך? מי אתה? מי שלח אותך? אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אומר לו, תגיד לו, אהיה שלחני, אהיה אשר אהיה. תגיד להם את זה. אז החכמים שואלים, למה, לא יגיד למה, לא יגיד פשוט, השם שלח אותי. למה הוא צריך להגיד את המילה אהיה, למה לא השם? יש לנו שם, ידוע בשמות של הקדוש ברוך הוא, כל שם מרמז על איזה מידה של הקדוש ברוך הוא. שם השם הרחמים, שם אלוקים, מידת הדין, שם עדנות זה עוד יותר מידת הדין וכולי. כל שם לפי המסורת בידינו הוא מרמז לנו על מידת הרחמים, מידה כזאת או אחרת. שם אהיה, המיוחד בשם אהיה, שזה המדרגה הכי הכי גבוהה שאפשר איכשהו עוד להשיג מהעניין של המידות של הקדוש, כי יש דברים שאנחנו לא יכולים להשיג. חז"ל אומרים, אהיה אשר אהיה. דהיינו, מה לא אהיה? מידת הרחמים שאין בה דין. אין בה מציאות של דין. יש מידת רחמים שבאה כתוצאה מהדין, ויש מידת הרחמים שבכלל לא שער דין. מה שחז"ל אומרים, חנותי את אשר אחרון, אף על פי שאינו אגון. וריחמתי את אשר הרחם, אף על פי שאינו אגון. זאת אומרת, אנחנו רגילים בעולם של חשבונות. אתה טוב, מגיע לך טוב. אתה רע, מגיע לך רע. מגיע לך עונש. נאמר, זה המציאות של העולם הזה שאנחנו חיים בו, הוא עולם, זה נקרא עולם המשפט. אתה נשפט כל הזמן, נשפט, 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 על כל מחשבה, כל מעשה, כל דיבור וכו'. זה המציאות העכשווית. אבל יש מציאות, מה שנקרא מציאות עתידית, לא עכשווית. שאהיה, אהיה אשר אהיה משון, מה אהיה, מה אתם אומרים? זה נקרא המציאות העתידית, שהיא מקרינה על ההווה, היא לא, ועל העבר כמובן. היא לא, במציאות העתידית, שמה אין חשבונות, אין מציאות חשבונות. זה מידת אהיה. מידת אהיה, מידת הכתר לפי המקובלים, זה המידה שהשם עושה טוב בלי חשבון. אם אנחנו טובים או רעים, הוא עושה טוב בכל זמן, בכל מצב, במצבים הכי גרועים שאנחנו, הוא אוהב אותנו גם במצבים האלה. זה משהו מיוחד. אז זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אומר, הם יהיו אשים מעצמם במצרים. מתוך שהם משעובדים גם לפרעה וגם משעובדים ליצרים שלהם ולתאוות שלהם ולכל הדברים האלה. מציאות של מה שנקרא יאוש. ואתה בעצמך כבר מיואש מהמצב, כאילו. אז הוא אומר, אני עכשיו ביציאת מצרים, המוליך את המהלך הזה, זה מידת אהיה. מידת אהיה, אני עושה, אני אוהב אותם, גם כשהם לא בסדר. גם כשהם במציאות כזאת כל כך קשה וכל כך אגומה, אני אוהב אותם. זה המהות של יציאת מצרים. המהות של יציאת מצרים, גילוי האהבה הגדולה, זה חג האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, למרות שעם ישראל לכאורה לא ראוי לצאת מהמצב הזה באופן רגיל, הקדוש ברוך הוא כאן מפעיל את המידה הזאת שנקראת מידה תהיה, שהמידה וחנותי את אשר אחרון, אף על פי שאינו אגון. כן.
זה מעניין, אבל כי בפרשה הזה זה כאילו שהשם רוצה להתפטר מאיתנו.
איזה פרשה?
הפרשה של השם.
פרשת נשוא, כן. נכון. אבל באותה פרשה שהיא פרשה, זה דרך אגב אפשר ללמוד. מה זה הפרשה שלנו בעניין של חטא העגל, כן? בחטא העגל זה מצב של באמת הקדוש ברוך הוא רוצה כאילו להתפטר מאיתנו, מעם ישראל, ולהביא במקומו את משה רבנו. הוא אומר, אתה תהיה, אבל מה עושה משה רבנו? הוא אומר, חס ושלום, חן אינה מספרך. אני מעדיף שאני לא אהיה, ועם ישראל כן יתקיים. אבל גם בפרשה שלנו מלמדנו את הסוד שי"ג מידות הרחמים, שרמזנו על זה כרגע. הוא אומר, במצבים הכי קשים, תדע לך, יש מידות שנקראות י"ג מידות הרחמים, שאני אומר לך את המידות האלה, שאתם אומרים את המידות האלה, כשאני אומר את המידות האלה, אז המידות האלה הופכות את הכל לטובה. גם את המצבים הכי קשים, הכל מתהפך לטובה. י' ג' מידת הרחמים. אז הוא מלמד אותנו, וזה לומדים מהמשבר דווקא, מעניין. דווקא מהמשבר היותר גדול, אתה לומד את המעלה היותר גדולה. גם מצבים בלתי הפיכים לכאורה, כמו חטא העגל, דברים כאלה, יש ישועה, יש פתרון, יוצאים מהמצב הזה. בכל, נחזור לעניין של יציאת מצרים. היינו במצרים משעובדים מכל הבחינות, ויצאנו מעבדות לחירות מחושך לאור. וחייב, כאומרים את המשנה במסכת פסחים, חייב כל אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, כתוב במשנה, בכל דור ודור, חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים. זאת אומרת, בואו נעצום את העיניים רגע ונחשוב, אנחנו צריכים כל אחד מאיתנו לדמיין לעצמו כאילו אנחנו בעצמנו יוצאים ממצרים. אבל בשביל לדמיין לעצמנו שאנחנו יוצאים ממצרים, אנחנו צריכים לדמיין לעצמנו באיזה מצב היינו במצרים. כי אם אתה לא מדמיין לעצמך באיזה מצב היינו במצרים, אז אתה לא יכול לצאת ממצרים, אתה לא יכול... זאת אומרת, אדם צריך להרגיש את עצמו, יש ביטוי כזה בזבל, אתם יודעים מה זה בזבל? מישהו מצא פעם את המצוי הזה בזבל? תארו לעצמכם שזורקים אתכם לזבל. אושוויץ, אושוויץ, מצרים זה אושוויץ. היו שופכים דם של תינוקות, היו מתעללים בנו והיינו מושפלים בצורה, היינו כלום ראינו, היינו אפק. כל הציורים האלה שמציירים, שמרביצים ליהודים, מגלבים ועם כל הדברים האלה, כל זה אפס קצהו של אפס קצהו של המצב של עם ישראל שהיינו מה שנקרא בבירה עמיקתא, בבור עמוק. וחשוך, היינו במצב נורא והיום. זה המצב. כל העסק הזה התהפך בן רגע. פתאום, ולכן כל היציאת מצרים הזה, מעבדות לחירות, תוך 18 דקות, חי דקות, זמן לא הספיק הבצק להחמיץ, זה אכילת מצה, אנחנו רואים. זה מראה הדבר מידת, אותה מידה של חנותי את אשר אחון, אף על פי שאינו אגון. אין ייאוש. לעם ישראל. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, הבוחר בעמו ישראל באהבה, במצבים היותר קשים. הוא אוהב אותנו. בכל מצב, בכל זמן, וביציאת מצרים, בשפל המדרגה התגלתה האהבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה יציאה מעבדות לחירות. יחד עם זה, אנחנו לא, ביציאת מצרים, היינו גם צריכים לעשות כמה פעולות לא גדולות, בשביל להיות קצת שותפים לעניין הזה. אמנם ישנו על טורבינה, לא טורבינה, אנחנו קוראים לזה על ה... שיושבים ביציע, אנחנו קוראים לזה, לא טורבינה.
טרבונה.
טרבונה. זאת אומרת, שהכו את המצרים, אנחנו ישבנו והתבוננו, היינו שמחים מאוד לראות איך הם מקבלים מכות. כן, זה כמו איזה משהו מעניין מאוד, השונאים הגדולים ביותר שלך חוטפים מכות, אחד... אבל בסך הכל היינו צריכים לעשות כמה דברים קטנים בשביל להיות שותפים למהלך הזה, לא לגמרי פסיבי. העניין של קורבן פסח שהיה, אדם על המשקוף, אכילת המצה, כל הדברים האלה, כל ה... לכן יש קשר, ואנחנו בכלל צריכים לעשות משהו בעבר וגם בהווה, על מנת להגיע למדרגה הזאת של יציאה מעבדות לחירות. והרב אומר, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבאר את החמץ. ביאור החמץ זה תנאי להגיע למדרגת החירות. מה המשמעות שביאור החמץ בימינו, חוץ מהמעשה שאנחנו עושים, שמבארים את החמץ, מה זה אומר, על זה מדבר כאן הרב. בואו נראה את זה בתוך. אבל קודם כל הוא מגדיר מה זה עבדות. נבין שגם אנחנו עבדים לפעמים. לא לפעמים, אנחנו עבדים מצד האמת. ואיך יוצאים, איך משתחררים מהעבדות הזאת ויוצאים לחירות. אלה השניים, החירות וביאור חמץ, מסמנים לנו את חג הגאולה, חג הפסח, זמן חירותנו. ולדורות, דרך אגב, פסח, אומרים חז"ל, אומר רש"י מביא את זה גם, למה זה נקרא פסח? יש לזה הרבה פירושים. הפשט, נשון פסיחה, שיחה זה נקרא דליגה. רש"י אומר מדלה, פוסח. כדי שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי היהודים, דילג על בתי היהודים, ועיקר רק את, את, את בתי המצרים, דילג. אבל מעבר למושג הזה, פסיחה, דליגה, יש מה נקרא דליגה, זה מה שנקרא, אנחנו רגילים לתהליך. בחיים שלנו, תהליכים טבעיים, התפתחות, הכל מתפתח, בהדרגה, יש מה דברים כאלה. אבל יש בבריאה מה שנקרא מוטציה. מוטציה בביולוגיה, בטבע, זה שפתאום נולד משהו לא נורמלי. פתאום נולד אדם עם שני ראשים, אני יודע. זה נקרא מוטציה. יש תהליך טבעי, 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 פתאום, משהו לא נורמלי מתגלה. הבת שלי הייתה בלנינגרד, בשליחות, לפני הרבה שנים, של בני עקיבא. אז שם יש, היה אחד המלאכים של הרוסים, קראו לו פטר הגדול, קראו לו. פטר הגדול הזה היה מוטציה. הוא היה אדם ענק. לא נורמלי. גדול ב... אז הוא, על מנת שלא יהיה משונה כנראה או משהו כזה, פתח את מוזיאון המוטציות. ובמוזיאון הזה מראים שם כל מיני מוטציות. עגל עם שני ראשים, אדם עם שבע אצבעות, אני יודע, כל מיני דברים להראות שיש הרגיל ויש החריג. המוטציה, בתהליכים הטבעיים האלה יש מוטציות. יציאת מטריים זה מוטציה, סליחה שאני... זאת אומרת, זה לא נורמלי הדבר הזה. איך יכול להיות ממצב של ייאוש מוחלט? ממצב של חושך כזה, ממצב של שיעבוד כזה? מצב כזה פתאום, באופן פתאומי, הכל מתהפך. זה נקרא פסיכה. פסיכה דליגה. זה מדלג על התהליכים הטבעיים, ובאופן לא טבעי, הכל מתהפך שם מקצה לקצה. זה מהותו של חג הפסח. ואנחנו מאמינים בתהליך. ולמה זה בא? מתוך האמונה, ביכולת הבלתי מוגבלת של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, האמונה בקדוש ברוך הוא היא מורכבת, כשמדברים על אמונה בקדוש ברוך הוא, אני לא יודע, יש כאן מישהו דתי אולי? אף אחד לא. אבל מי שרוצה להאמין בקדוש ברוך הוא, אז כתוב שהמאמין בקדוש ברוך הוא צריך להאמין שיש מחדש, קדמון, מחדש, הוא יודע, משגיח, אבל לא פחות מזה יכול, בלתי מוגבל בלשון שלנו. הוא בלתי מוגבל, הוא שולט על כל המערכות, על הקוסמוס, על הטבע, על חוקי הטבע. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה מסיבה זאת או אחרת, לכלל ולפרט, זה דברי הרמב"ן מה שאני אומר כרגע, הוא משנה, עושה מוטציות כאלה, עושה דברים בלתי צפויים, בלתי רגילים. לכן ליהודי אין אף פעם ייאוש. גם במצבים הכי הכי גרועים, הוא אומר, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בכל זמן, בכל מצב, אתה נמצא, אתה שולט, אתה מולך, אתה מנהיג את הכל, אתה עושה מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה. זה בא לידי ביטוי בגדול ביציאת מצרים. זה הפסח הזה. הפסח הזה נשאר דליגה. פתאום תהליכים בלתי צפויים, בלתי רגילים. אני רק טעמנו את זה בהיסטוריה הקצרה שלנו, קצת ראינו איך אנחנו באמת... נמצאים בזה תהליכים בלתי נשלטים, כאילו הכל מלמעלה, זה נקרא התערות הדלאלה קוראים לדבר הזה. ומלמעלה הקדוש ברוך הוא מנהיג, אתה רואה שאתה כמו איזה בובת, תיאטרון בובות כזה, אתה לא מוליכים אותה, אתה לא מוליך בכלל, זה היה יציאת מצרים. זה היה מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים, מי שהיה באותה תקופה, הוא יודע, באותה תקופה היינו במהלך בלתי נשלט. מיום העצמאות, עד מלחמת ששת הימים, היו שלושה שבועות בערך. בתקופות האלה, בתקופה הזאת, אף אחד לא שלט על שום דבר. פתאום, זה באופן פתאומי, פתאום הצבא המצרי, פתאום האמריקאים, ראינו כל המהלך הזה, אנחנו לא מוליכים, אלא אנחנו מולכים. זה ניצוץ של הרגשה כזאת, שאתה מולך. כי כאילו יש כאן מישהו שמושך בחוטים, בחוש, רואים את הדבר, זה היה יציאת מצרים. יציאת מצרים לגילוי היכולת האלוקית, לא כל היכולת, ודאי שלא, אבל איזה ניצוץ מהיכולת האלוקית, כשהוא רוצה וכשהוא חפץ, עושה מהפך, משנה את הדברים מקצה לקצה. זה קיים כל הזמן, אנחנו לא רואים את זה בחוש כמובן, אבל ביציאת מצרים רואים את זה. והאמונה הזאת ביכולת האלוקית היא באה לידי ביטוי ביציאת מצרים, ולכן חובה לזכור כל יום ויום את יציאת מצרים, דהיינו את גילוי היכולת האלוקית שהוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, ואנחנו לפעמים מגיעים למצב שאין לנו שליטה על, על, על המהלך הזה של יציאה, היציאה הזאת ממצרים, גם היום, לא רק כאן. דרך אגב, גם היום, מי שיש לו עיניים בעיני נשמה, מה שנקרא, מסתכל, אנחנו נמצאים במציאות כזאת, נדמה לנו שאנחנו מנהלים את העולם, ולא נכון, רק דמיון. כל העניין של גירוש מגוש קטיף, אנשים אומרים, לא מבינים, מה קורה כאן? ואיפה זה בא? ולמה זה בא? ואיך זה בא? וזה אומר כאן, פתאום המלחמה בלבנון, אתה בלתי צפוי לחלוטין, כשאנחנו יושבים כאן, אני לא יודע מה מתחולל בעולם. באותו רגע, יכול פתאום, אתה מרגיש, אתה נמצא במעלה, ולא אתה, לא אתה על הבעל הבית של הדברים, אלא יש באמת מי שמנהל את העניינים האלה, ריבונו של עולם. וזה התגלה ביציאת מצרים, בגדול הדבר הזה. ובכל דור ודור, בכל זמן וזמן, אנחנו צריכים לראות עצמנו כאילו אנחנו יוצאים ממצרים, דהיינו לזכור את מצבנו העגום ואיך הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. על זה מדבר כאן הרב. זה זמן חירותנו, ולדורות מה אנחנו לומדים מאלה שני הנושאים הללו הצויים זה בזה, דהיינו מי החירות, היציאה ממצרים וביור החמץ. התשובה הנצחית, מה לומדים מזה? שתנאי הגאולה שניים אלה. החירות העצמית, חירות הגוף מכל שעבוד זר, כמו שיצאנו ממצרים משעבוד המצרים עצמם, מכל שעבוד הכופה אצל המאלוקים אשר באדם להיות משעובד לכל כוח אשר הוא מוריד את ערכו של האדם, העבדות זה הפך האדם, כי האדם הוא חופשי, הוא נולד לחירות, הוא לא נולד להיות עבד, מתפארת גדולתו והדרת קודשו, אבל החידוש, החירות הזאת האמיתית, היא נקנית על ידי חירותה של הנשמה. יש חירות הגוף, מה שנקרא חירות המדינית, אבל לא פחות יש מה שנקרא החירות הנשמתית, החירות הפנימית של האדם. והרב ירחיב את הנושא הזה של חירות הנפש, חירות הנשמה, כמה הדבר על אדם מוכר אומר בהמשך, אומר, אדם יכול להיות באופן פורמלי עבד, אבל חופשי לנשמתו, לפנימיותו, נאמן לעצמיותו, למרות שהוא כלפי חוץ הוא עבד. ואדם יכול להיות משוחרר, כביכול, באופן פורמלי, אבל מנטליות של עבד, מה יאמרו הבריאות, מה יגיד זה, מה יגיד את זה, הוא לא נאמן לעצמיותו, הוא נאמן לאיזו השפעה סביבתית כזאת או אחרת. נראה את זה בהמשך. בכל שתי החירויות האלה, החירות הגופנית והחירות הנשמתית, הבאתליה, אם ישנה חירות נשמתית, זה מביא באמת לחירות אמיתית. ובאמת ביציאת מצרים צריך לדעת, מתחיל תהליך, התהליך הזה הוא הולך ומתקדם, קודם כל יציאה ממצרים, אבל זה עדיין לא השלמנו את החירות, עדיין היינו, לא קיבלנו את התורה. אבל כשקיבלנו את התורה, באה חירות הנשמה. חירות, אל תקרא חירות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות. שתי הקומות האלה, החירות הפיזית והחירות הנשמתית, מחוברות אחת בשנייה. החמישים יום האלה שאנו סופרים, ולא מקרה הדבר, זה תהליך שהוא קיים מחירות הגוף לחירות או חירות הפיזית, החירות המדינית, כאילו נפרדנו מפרו, מהשעבוד הזה, והגענו למדרגה היותר גבוהה של קבלת תורה. והחירות היותר גבוהה זה להגיע לארץ ישראל, עם התורה, כן, להגיע לארץ ישראל, זה כבר חג הסוכות, וזה והיית אח סבא, ומגיעים לחירות שלמה בחג הסוכות, זה כבר מדרגה יותר כבר. בוא נראה בהמשך. חירות הרוח מכל מה שהוא מטה אותה ממסילתה הישרה והאיתנה היצוקה במהותו העצמי. אבל אלה שני סוגי החירות. אינם באים ואין אדם בתור אישיות פרטית ולא העם בתור קיבוץ שלם בעל רוח מיוחד זוכה להם. אי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי הביאור, ההסרה מכל גבולו את כל הדבר המעכב את חירותו. זאת אומרת, מצד אחד יש חירות, אבל מאידך צריך לדעת, בשביל להיות באמת חירות, שיהיה לך מצב של חירות נשמתית ופיזית, אתה צריך לעבוד. לבאר את כל הלא טוב שבך. סור מרע ועשה טוב. הסור מרע הזה הוא תנאי לחירות אמיתית. שזהו חמצו, החמץ שבאדם, השעור שבעיסאו, כמו שחזל אומרים, זה היצר הרע, המחשבות הרעות, הדמיונות, כל הדברים האלה שהאדם בעצם כבול בתוכו, שבוי בתוכו, משעובד לכל אותו עולם פנימי שהוא מבחינת חמץ, מבחינת שיש בו דברים לא טובים, והוא רואה את המציאות בעין רעה, לא עלינו, הוא רואה את המציאות בצורה ש... שלא צריך לראות אותה. אם אתה לא מבאר את הדבר הזה, לא מבטא את הדבר הזה, לא תגיע לחירות אמיתית. שהזיקו של אותו השעור הזה, החמץ הזה, מצוי ביותר בעת אשר אור של גאולה מתנוצץ עליו. דווקא בגלל הגאולה, עד אתה צריך לבאר את החמץ. גם היום דרך אגב. אנחנו מצד אחד בדור של גאולה, ברוך השם. מבחינה מדינית, אנחנו עם חופשי, עם עצמאי כאן בארץ ישראל. אשרינו מה טוב חלקנו, זכינו לדבר הזה. אבל כמה חמץ, וואי וואי וואי. כמה יש לבאר ונקות וכל הדברים הלא טובים. כמו שאומרים, כשאדם מואר, הוא גם רואה את הלכלוך. כשאדם כולו בחושך, הוא לא רואה שום דבר, הוא לא רואה לא את עצמו, ולא את החסרונות, ולא שום דבר, הוא סתם בחושך, מציאות כזאת, שהוא לא יכול להצביע על דברים לא טובים. אבל כשאדם מדליק נר בחשכת חיה, כשהוא לומד תורה, פתאום הוא אומר, רגע, לא ידעתי זה אסור, ואיפה אני? פתאום הוא רואה את עצמו, מסתכל על הבגדים שלו, על ההתנהגות שלו, על המציאות שלו, פתאום הוא רואה שיש הרבה לכלוך, הרבה זרמה, הרבה שעור, הרבה חמץ, יש לו מה לתקן. דווקא בגלל הגאולה, דווקא בגלל ההתנוצצות, דווקא בגלל שהראייה שלך הולך ומתבאר, אתה רואה יחד עם זה, מה יש לך לעבוד, מה יש לך לעשות, מה יש לך לנקות בתוך כל ה... החיים שאתה נמצא בתוכה. לכן, אור הגאולה הוא מחייב גם ביאור חמץ. זה לא מספיק להגיד בראבו לתהליך, אלא לפשיל שרוולים ולהתחיל לתקן. קודם באופן פרטי. אתה בא למכון מאיר, באופן פרטי. בהתחלה אתה מתפעל, גיליתי על הלב. פתאום אתה קורא קיצור שולחן ארוך, התגבר, בבוקר לעבוד בבוקר צריך לקום בשש? בשש לקום. מה זה? אני בחיים שלי לא קמתי בשש. סתם, לפעמים פוגש גם מישהו שקשה לו לקום בבוקר. פתאום זה יש לו עבודה, צריך לעשות. היצרה אומר, הוא ישקע במיטה, הוא צריך להתגבר על הדבר. כל אחד עם התיקונים שלו. אז ביאור החמץ והחירות, הם באים ב... גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית, בוודאי ובוודאי יש לנו מה לבאר, הרבה מה לבאר. להתלמד אנו צריכים איך לסגל לנו את אותו הרוח הגדול של החירות. מה זה חירות באמת? צריך ללמוד את הדבר. אשר זרח עלינו אותה חירות, אותו הערה של המושג חירות באמת, זרח לנו בתחילת ההיסטוריה שלנו. אמנם בתקופות המהירות שלנו, מה שיצא כברק נוצץ בהופעתה של הגאולה הראשונה, גאולת מצרים, אשר שוב פעם אני רוצה להגיד, זה היה מלמעלה למטה. גאולת מצרים זה היה חסד גדול, זה היה פייס גדול, להבדיל את ספרי המדלות. זה נחת עלינו, אנחנו לא רגילים לדבר כזה. אבל זה הייתה גאולת מצרים, שאנחנו היינו פשוט, זה בא לנו. בא לנו מהשאר, כמו במעמד הר סיני. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא, בא אלינו כחתן אל כלה, הוא הופיע אלינו, אנחנו היינו כאן נפעלים בסך הכל מכל הדבר, לא פועלים אלא נפעלים בכל היציאת מצרים. אשר נגלה עלינו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בכבודו הגדול, נגלה עלינו, הופיע לנו, וקרבנו לעבודתו, נתן לנו מתנה טובה לעבוד אותו, אמר לנו חבר'ה, אני נגלה אליכם, אני נותן לכם סולם, תתפסו עליו, הנה, התקרבתי אליכם, עכשיו אתם, המשימה שלכם להתקרב אליי. שיהיה חירותנו הגמורה, עבודת השם, כמו שאומר רבי יהודה לוי, כן, להיות עבד לקדוש ברוך הוא, זה החירות האמיתית. כשאדם עושה את רצון השם, הוא באמת בחירות אמיתית. וירים אותנו משפלותה של העבדות הנוכריה, אשר שווה היא עבודתה, אותה עבדות של מצרים. אז זה ההתארות הדלעלה שדיברנו עליו. דיינו שהקדוש ברוך הוא פונה אלינו, אוהב אותנו, מאיר את נשמתנו. אנחנו, איך אומרים, ברק יבריק מלמעלה. זה הייתה העניין של יציאת מצרים. עכשיו הרב מפרט מה ההבדל בין עבד לבין חורין. ההבדל שבין העבד לבין חורין איננו רק הבדל מעמדי. זאת אומרת, הייתי אומר, זה מעמד, יש עם של עבדים, יש, איך אמרו, הקומוניסטים, התיאוריה המטריאליסטית, הקומוניסטית, אמרה, יש מנצלים ויש מנוצלים. זה כאילו כל העולם כולו, זה התיאוריה של מרקס, שיש אנשים שהם עבדים, ויש כאלה שהם האדונים, בלשון שלנו. אז הוא אומר, זה נכון שיש מציאות כזאת. שיש מישהו בעל הבית, יש האדון, יש המנהל עבודה, יש מישהו מלמעלה, ואתה מבחינת העבד שלו בדבר הזה. זה גם לא נעים דבר כזה, אבל ההבדל המעמדי הזה, הכלכלי, החברתי, זה לא אומר הכל. יש דברים יותר עמוקים מזה. ההבדל שבין העבד לבין החורין איננו רק הבדל מעמדי. מה שבמקרה זה הוא משעובד לאחר, וזה בלתי משובה. זה לא ההבדל האמיתי. אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות. הוא עבד מבחינה הזאת שהוא עובד אצל מישהו. אבל הוא עצמו אדם מלא חירות. חופשי באמת. יש לו עולם פנימי. עולם שלו עצמו. שהאדון שלו לא יכול לשלוט עליו. על העולם הפנימי הזה. ולהפך, אפשר למצוא בן חורין שאדם חופשי, שרוחו הוא רוח של עבד, הוא עבד באישיות שלו, הוא אדם עבד. החירות הצביונית היא אותו הרוח הנישאה שהאדם, וכן העם, בכלל מתרומם על ידי להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלו. זה נקרא חירות. אתה אומר את המילה אני, ואתה באמת. ומה זה האני הזה? אומר הרב קוק בעולת ראייה, אומר האני, כשאדם אומר, מודה אני לפניך, בבוקר, אומר, המילה השנייה שהוא אומר כשהוא קם בבוקר, אני, מודה אני, אומר, מה זה האני של האדם באמת? האני של האדם באמת, הוא אומר שהוא רואה את הטוב האלוקי. זה אני באמת, שזה מהות האדם, לראות את הטוב האלוקי. נולדנו ליהנות מזיו השכינה, ליהנות מהטוב של אלוקים. אבל כשאדם אומר מודה, למה הוא מודה? זה קראת הטוב, זה נקרא מודה. מודה אני, זה מהות האדם. כל החיים יודו חסל, אתה חי. כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא, אתה רואה את חסדי השם, את טוב השם, בכל דבר ודבר. אז זה נאמנות לעצמיות שלנו. זה על אתה חופשי באמת. לתכונה הנפשית של צלם אלוקים אשר בקרבו. ובתכונה כזאת אפשר לו להרגיש את חייו בתור חיים מגמתיים. יש ערך לחיים, יש מגמה לחיים, הוא יודע בשביל מה הוא חי. למה? כי הוא באמת רואה בטוב השם. הוא אומר, זה מטרת החיים, זה השבת. אנחנו חיים כל השבוע בשביל איזה יום? בשביל מה אנחנו חיים כל השבוע? יום השבת, לא תראה, שמעתם על השבת. כי היא מקרינה לכל השבוע, והיא הכנה לכל השבוע, היא לב השבוע, ולב החיים. וקראת על השבת מה?
עונג.
עונג! להתענג על זיו השכינה, ישמחו במלכותך שומרי שבת. יש מטרה, יש מגמה לחיים. אתה לא חי מתוך איזה אנרציה שאתה לא יודע למה ואיך, מאיפה באת, לאן אתה הולך או משהו כזה. אתה יודע שיש תכלית חיובית לכל ההוויה כולה, לכל הבריאה כולה, ואתה חלק מכל ההוויה, מכל הבריאה הזאת. שהם שווים את ערכם, יש ערך לחיים, יש משמעות לחיים, יש מגמה לחיים. זה נקרא חירות אמיתית, שאתה מכיר בדבר הזה, ואתה חי את הדבר הזה, למרות שיש לך איזה בעל הבית מעליך, זה עושה לך את המוות או משהו כזה. אבל אתה יודע מה העיקר באמת. מה שאין כן בבעל הרוח של העבדות, מי זה העבד? שלעולם אין תוכן חייו הרגשתו מהירים בתכונתו הנפשית העצמית. כי אם במשהו טוב ויפה אצל האחר, כל הזמן אומר, מה יגידו עליי? איך אני נראה? מסתכל עצמו תמיד במראה, מסתרק. העיקר שהוא ייראה יפה בעיני האחרים. האדם הזה משעובד למי? לעצמו, משעובד לאחרים. הוא מאבד את העצמיות שלו, הוא לא הוא. ומה יגידו, מה יגידו, מה יגידו, או? החיים כאלה, האדם הזה עבד למי? למה יגידו? אבל הוא מאבד את הפנימיות שלו. מה שנקרא, יש ביטוי כזה מודה, מה זה מודה? מה זה, כל הזמן מחליפים מודה. אתה חי ממודה למודה, מי? מבגד כזה לבגד כזה, אוי, מה יגידו אליי, מה יגידו? זה, אתה לא עצמאי, אתה לא אתה. אתה תלוי במי?
באחרים.
באחרים, תלוי באחרים. נפשית אתה תלוי באחרים. אז זה אומר, אדם שהוא נכון על הבעל הבית, אבל הוא תלוי בגורמים אחרים חיצוניים. כי אם במשהו טוב ויפה אצל האחר השולט עליו, איזה שליטה שהיא, בין שהיא רשמית, בין שהיא מוסרית, הוא משובד לזולת, הוא לא משובד לקדוש ברוך הוא, שזה בעצם העצמיות שלו, אלא למה? לסביבה. ובמה שאחר מוצא שהוא יפה וטוב, לזה הוא משובד. בחברה מטריאליסטית, כמו החברה שצרינו, אנחנו חיים בה, חומרנית, או חיצונית, או משהו כזה, אז כאן האדם מאבד החירות שלו. יכול להיות עשיר גדול, ועם המון דעה, פתאום רגע מסתכל על המכונית של השכן, וואי וואי, המודל שלו, איזה מודל יש לו? אלף... איזה מודל עכשיו הולך בשביל? 2007, 2008 ולא יש 2006, מה יגידו? מה יגידו? אוי! מה יגידו? עולם, כל אחד מסתכל על השני, מה יגידו עליי, מה יגידו עליי. אנשים מאבדים את חייהם, שקועים בחובות, שקועים, ואני לא יודע במה, הם לא הם כבר. למה? הכל חיצוני, הכל דברים חיצוניים. אז זה עבד, למרות שלכאורה הוא חופשי, אבל בעצם מישהו בעד למודה הזאת, למה יגידו האנשים. אבל אנחנו לא מחפשים דברים כאלה, אדרבה. ואנחנו לאורה הפנימי של החירות העצמית הזאת, חירות על הלוחות, אל תקרא חירות אלא חרות אלא חירות. דיינו, אדם שעושה את רצון השם, הוא באמת אדם חופשי, הוא באמת בחירות אמיתית, הוא נאמן לעצמיותו. כי מה זה עצמיותו של האדם? נשמתו. ונשמה תורה שנתת, בי, הקודם הוא נתן לו נשמה. ואדם צריך להיות נאמן לפנימיות שלו. ניסה ונלך להבליט יותר ויותר את עצמאותנו הרעננה הפנימית, שקנינו על ידי גילוי השכינה, ש... שהיה במעמד הר סיני, שהתגלתה עלינו השכינה, במעמד הר סיני וגם ביציאת מצרים. אותה החירות שקנינו על ידי הפלא הגדול היחיד בעולם, שנעשה עמנו בעת שגאלנו השם יתברך גאל את אבותינו ממצרים לחירות עולם. נהיה נאמנים לעצמיותינו, לנשמתנו, למהותנו. בואו נאחים, כאן הרב כותב, אחים, הכוונה היא כל עם ישראל, אל הסדר כולנו. יוודע לנו שאיננו בני מלאכים באמת, ועם שהחירות היא גורלו הנצחי. אנחנו נאמנים כאומה, אנחנו נאמנים לעצמיותנו, לנשמתנו הטובה, לעם היהודי יש נשמה טובה. זאת היא החירות האמיתית שמגלים את הנשמה הטובה הזו. לא עבד ישראל ולא יליד בית ולא יהיה לבוז, לבוז, מאז אשר נסע ברמה מיום חג חירותנו את דגל החירות וביור החמץ, שיבוא כמים בקרבנו, כשם בעצמותינו, על ידי כוח העיתונים של המפעל הקדוש הנאמן, בקיימנו את דבר השם, גואל ישראל מעולם ועד עולם, קיום התורה, אז אנחנו באמת בחירות אמיתית, אשר ציוונו לשמור את המצוות, שמרו את החירות ואת ביור החמץ, ויגאלו מהרה גאולה שלמה. זה הפתח לכל אל הסדר. כל אל הסדר אנחנו מספרים לילדים שלנו, זה גם פסח, אומרים בלשון מה, ואיזה? פסח, מדבר, ומדבר. מדור לדור מספרים לעם ישראל על חירות ישראל, על שנה הבאה בירושלים השלמה, על גאולת ישראל, כדבר שמלווה אותנו מראשית היותנו לעם ועד אחרית הימים במהרה בימינו אמן. לכן אני אומר זה גם כמילתא, לפעמים בהכנות לליל הסדר וכל זה, יש שם, זה דורש מאמץ גדול, גם פיזי אבל גם מנטלי, נפשי, רגשי, במיוחד בבית, שאני לא יודע למה, לא יודע מאיפה זה בא, אבל להשתרש בעם ישראל, שבדרך כלל עקרת הבית, האישה, היא נכנסת לטרנס כזה, להתלהבות כזאת של ניקיונות ועניינים, והדבר הזה גורם לא פעם, וגם לכעסים, למתחים, לדברים כאלה. לא אצלכם בבית, ודאי, הכל בסדר, הכל... אבל בעצם, אתה משובד, זה בדיוק החמץ. אתה רוצה לנקות את החמץ, לפעמים מגיעים ליל הסדר, עם מצבים כאלה של מציאות כל כך לא תאורה ולא נקייה. הפה הסחר, לא יכול להיות שאתה בא לספר לילדים שלך, לנכדים שלך, אתה בא לספר סיפורים על גאולת עם ישראל, מעבדות לחירות וכל זה, ושעה לפני זה כעסים את הכל עניינים. הפה הזה, הקדוש הזה, צריך לדבר. הרי מקודם היה מלוכלך. מכל מיני דיבורים לא טובים. לכן, אנחנו עומדים לפני לסדר, וצריכים להיזהר, במיוחד להשתחרר מהתוך חמץ. אותם דברים שבעצם אנחנו מחמיצים דברים. צריך להיזהר מאוד בדברים האלה. זה קשה, אני יודע, מכיר את הדבר, זה ניסיון גדול. אבל אנחנו אומרים, יוצאים מעבדות, באמת לחירות, צריך להשתחרר מכל הדברים, ונהרה בימינו.